קהלת פרק ו פסוק ז', כל עמל אדם לפיו וגם הנפש לא תמלא. מה פירוש כל עמל אדם לפיו? אדם עובד 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 כדי להכניס למיקסר ולטחון, ואם לא הוא אז לבני משפחתו, ואם לא לבני משפחתו, אז לאנשים נוספים. אבל מה כל המטרה? מה כל הכסף? לאן הולך? בסופו של דבר, לחיות, לאכול, לשתות. אומר שלמה המלך בחוכמתו, כל עמל האדם לפיו, האדם משקיע את כל כספו בשביל שיהיה לו מה לאכול, וגם הנפש לא תמלא. זה לא עוזר לו הרבה מבחינת הנפש. הנפש, גם אם הבטן מלאה וסבעה, הנפש יכולה להיות עדיין ריקנית. זאת אומרת, הנפש לא מתמלאת באותם הדברים שהגוף מתמלא בהם. הנפש מתמלאת ממה שהוא אחר. שלמה בא להזהיר אותנו שלפעמים אנחנו יכולים ליפול לתוך אשליה שאם אנחנו נעשה דבר זה ונאכל דבר זה ונהנה מכיף כזה וכן הלאה, אז בסופו של יום הנפש שלנו סוף סוף תהיה רגועה ואנחנו נרגיש טוב. אומר שלמה, זה לא נכון. יכול להיות שהגוף נהנה בכל ההנאות וכל התענוגים האפשריים, אבל כשזה מגיע לשלמות הנפש, לרגיעה הפנימית של הנפש, לא מגיעים אליה באמצעות הנאה גשמית. מה בעצם האדם זקוק לכוח נפש? הכי טוב שהבטן תהיה מלאה והשרירים יהיו חזקים, זה הכי טוב שהלב יעבוד כמו שצריך והמוח גם כן. מה הבעיה של הנפש? ישנם במשך החיים לכל אדם ואדם ישנם כמה וכמה מאורעות שקוראים לו שהוא זקוק להרגיע את עצמו בהם, כל מיני טראומות, לפעמים טראומות מאוד קשות, לפעמים פחות קשות. ישנם כמה שלבים. בכל טראומה שהאדם עובר ישנם כמה שלבים. השלב הראשון שבכל טראומה נקרא הכחשה. מה זה הכחשה? האדם מכחיש שהוא לא מאמין שזה קרה לו. בשלב הראשון, בדקות הראשונות, לפעמים בשעות הראשונות, הוא לא בטוח שהמאורע קרה לו, שהתרחש. בשלב השני, אחרי שהוא כבר השתכנע שהמאורע קרה, אז הוא מגיע למצב של כעס. כעס, לפעמים כעס עצמי, בשביל מה הייתי צריך להביא את עצמי למקום הזה? בשביל כעס לפעמים על אחרים, בשביל מה הם הביאו אותי לכאן? למה הייתי צריך לשמוע ליועצים האלה והאלה שגרמו לי להגיע למצב הזה והזה? למה יצאתי לדרך טיפש כמותי או טיפשים כשכמותכם, כל אחד בהתאם לכוחות הנפש שלו? זה השלב השני, שלב הכעס. השלב השלישי בנפש זה שלב האבלות. אבלות לא מדבר דווקא על אובדן של יקיר, אלא מין תנועה בנפש שהאדם כבר מפסיק לכעוס על מה שעשו לו או מה שהוא עשה לעצמו, אלא הוא פשוט כועל ואומר כמה חבל, כמה טעות, בלי כעס. אומר את זה מסכן, זה תנועת נפש של אבלות. והתנועה האחרונה זה ההשלמה שהאדם כבר השלים עם המצב, והוא מתחיל להעריך מצב, מה עושים מכאן ולאבא. המצב הזה של הערכת המצב, זה נקרא בעולם החסידות תיקון. עד שאדם לא מגיע להערכת מצב, הוא עדיין נמצא בתור. בטח בשני השלבים הראשונים, שהם ההכחשה. ההכחשה, אין לך תור יותר גדול מזה. תור זה בלבול. תור זה אומר שאתה לא נוסע לשום מקום, אתה שקוע בעצמך. זה התנועה של ההכחשה. אחר כך הכעס גם כן לא נותן שום דבר, לא מקדם אף אחד לשום דבר, ולכן גם הכעס הוא בחינה של עולם התוהו. והשלב השלישי של האבלות זה כבר תחילתו של תיקון, כשהתיקון המלא נמצא בהערכת המצב. אנחנו לא יכולים שלא להתרשם שישנם אנשים שחווים מצבים מסוימים, לפעמים יכלנו לראות את זה על אנשים שהם קרובים אלינו, לפעמים ידידים, ולפעמים אפילו על עצמנו, שלא צלחו את ארבעת השלבים האלה בטוב ובנעימים. יש כאלה שעברו את השלב הראשון של ההכחשה, אבל נשארו בכעס ונתקעו שם 30, 30 וכמה שנים. יש אנשים שעברו את שלב הכעס, אבל נכנסו לעולם האבלות, ובתוך עולם האבלות הם נתקעו שנים ארוכות גם כן, לא רוצים להחליף בגדים, לא רוצים לסדר את החדר, החדר נשאר כמו שהוא, בדיוק כמו שהוא עזב את הבית, וכן הלאה, כולנו מכירים את המצבים הקשים והכואבים הללו. וישנם אנשים שכבר עברו את השלב הזה של הכעס ושל האבלות, אבל עדיין נתקעו אי שם בהערכת מצב מוטעת, הערכת מצב כזאת שלא מקדמת אותם לבניית האישיות בצורה נכונה, ואז באיזשהו מקום הם נותנים הערכת מצב כזאת שלא בונה את המשך החיים שלהם בטוב. אומרת תורת החסידות, מה מביא לכל הטעויות הללו בארבעת המצבים הללו? רק דבר אחד, נפש חלשה. יש לנו גוף, תרבות הגוף בשנות ה-2000 מאוד מפותחת, מאוד מדוברת, מאוד מתעסקים איתה, ואילו תרבות הנפש משתדלים, אבל לא מספיק לעומת העוצמות שאנחנו נצטרכים כדי לצלוח את החיים בהצלחה, לא מספיק לעומת הטראומות שבני אדם עוברים, מה שפעם אנשים היו עוברים ב-30 שנה, היום עוברים בשבוע ימים, הנפש חייבת להיות מאוד 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 חזקה כדי שהיא תוכל לעבור יפה את ארבעת השלבים הללו ואת תת השלבים שביניהם. בשטח זה לא קורה. בשטח הרבה נתקעים באמצע, והשיחה שלנו היום היא בעצם איך אנחנו נותנים לנפש את הכוחות שלה, איך אנחנו מטעינים אותה, בעצם לאיזה מסעדה הולכים כדי לתת מזון לנפש. איזה מסעדה הולכים כדי לאכול טוב, אנחנו כנראה יודעים. אבל לאיזה מסעדה צריכים ללכת כדי, או מהם התנאים, או מהם הכללים שאנחנו צריכים לפחות לדעת בראש, להשתמש בהם, להתבונן בהם, כדי שהנפש שלנו תהפוך להיות נפש חזקה, ונפש כזאת שיכולה להכיל כל מיני מאורעות של החיים, כאלה ואחרים. זה בעצם הנושא שלנו היום. זה בעצם הנושא של הפסוק, שלמה לא בא להגיד לנו אקסיומה, כל עמל האדם לפיו, תאכלו, 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 והנפש תישאר קטנה בפנים, אלא הוא בעצם רוצה לעורר איך אנחנו מטעינים את הנפש, איך אנחנו ממלאים אותה, ואנחנו נעבור לפי הסדר כמה שלבים אחד אחרי השני. חלק מהדברים הם עניינים מעשיים, חלק מהדברים הם עניינים תיאורטיים שאנחנו צריכים לקחת אותם לתשומת הלב, ברגע שנבין אותם אנחנו מחזקים את הנפש, ואנחנו נתחיל בשלב הראשון. הנקודה הראשונה זה אכילה מועטת. אל תדאגו, אני לא הולך לקחת לכם את מה שאתם אוהבים, מה שאתם אפשר להמשיך לאכול פופקורן. אנחנו בסך הכל רוצים להעביר איזשהו מסר. אנחנו רוצים להעביר איזשהו מסר, והמסר תמון. אנחנו נראה שלפעמים זה תלוי במה אתה מתכוון כשאתה אוכל. מה בשביל מה אתה אוכל, מה המטרות הפנימיות וכן הלאה. אבל השלב הראשון זה אכילה מועטת. אני רוצה להעביר מסר רעיוני. תורת הקבלה אומרת שבכל דבר מאכל שאנחנו אוכלים יש כוח רוחני, ניצוץ רוחני שתמון בתוך אותו האוכל. אני לא מדבר כעת על אוכל בריא, לא בריא, אני מדבר ברמה מאוד מאוד עקרונית. בכל אוכל יש איזה שהם ניצוצות שתמן הקדוש ברוך הוא. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, אומר הפסוק, כי הכל מוצא פי השם יחיה האדם. מפרש את תורת החסידות, שבכל דבר מאכל ישנו מוצא פי השם, ניצוץ אלוקי. וכשאנחנו רעבים, אנחנו לא רעבים למולקולות שנמצאות בתוך המאכל, אלא אנחנו רעבים למוצא פי השם שנמצא בתוך המאכל. זה הרעיון העקרוני. אבל זה לא תמיד בא לידי ביטוי כזה. תלוי איפה האדם הכניס את תשומת הלב שלו. ניצוץ זה דבר רוחני. המאכל עצמו הוא דבר גשמי. אדם שהחליט שהוא צריך לאכול הרבה או לאכול המון, אומרת הקבלה, הוא בעצם סימן את הרובד החיצוני של המאכל שהוא זה שמעניין אותו. אני רוצה להדגיש שיהיה ברור, יכול להיות אדם שאכל מבחינה מעשית הרבה מאוד, ומה שעניין אותו היה הניצוץ שבתוך המאכל. אבל בדרך כלל, כשאדם אוכל הרבה, זה בגלל שיש לו איזה שהם עיניים רעבות, והוא נמצא באיזושהי בעיה במוח שלו. אנחנו מכירים את זה מהדיאטה. באים, מוציאים מהאדם באמצעות שאיבה כמויות של שומן, והוא מחזיר את הכל אחרי חודש. כבר ארזה, אבל חוזר עוד הפעם אחרי חודש, ואז אנשים מגלים שהבעיה לא מתחילה בבטן, במעיים, היא מתחילה במוח. יש לו איזושהי תפיסה שכדי לסבוע צריך לאכול כזו וכזו כמות. הטענה של החסידות היא שברגע שהאדם אוכל הרבה, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה נובע מצד זה שהוא מתייחס אל הרובד החיצוני של המאכל, ולא אל הניצוץ הפנימי שנמצא בתוכו. ולכן, העצה היא, בשלב ראשון, כדי שאנחנו בכלל נתחיל להתייחס למהות הפנימית של האוכל, אז אל תאכל הרבה. וגם אם אתה זקוק לאכול הרבה, וכאן אני מדבר משהו שהוא שווה לכל נפש, אל תאכל הרבה בבת אחת. תעשה כמות מסוימת שאותה אתה אוכל ואתה מפסיק. ואחר כך כמות נוספת שאותה אתה אוכל ואחר כך אתה מפסיק. זה איזשהו אימון פנימי לעצמך להבין שבתוך המאכל יש איזה שהם מסרים שעוברים לנפש, וזה לא רק הרובד של הטעם והכמות וכולו. גם אם בסוף תאכל הרבה, אבל לפחות שעשית את העצירות האלה, זה מביא אותך לתובנה המהותית שיש גוף ויש נפש, והאוכל מזין לא רק את הגוף, אלא גם את הנפש. הפסוק אומר, צדיק אוכל לשובע נפשו. אנחנו מדברים כעת על האכלה של הנפש. אז כתוב בקבלה, מה מיוחד באכילתו של הצדיק? זה שהוא אוכל מעט. אז הנקודה היא, אוכל מעט, לפחות בכל פעם מעט. אתה יכול לאכול עכשיו, ולעשות הפסקה 10 דקות, ולהמשיך הלאה לאכול, אבל הנקודה היא שכל פעם זה יהיה מעט. וכל הכנסה לפה לא תהיה כזו שהיא מפוצצת את הפה, אלא מעט. כדי שזה יהיה שאתה קלטת את הרובד הרוחני שבמאכל, זה חייב להיות ברובד מסוים של איטיות. לאכול מעט כל פעם. זה השלב הראשון. אני רוצה לומר לכם שמעבר לזה שזה תועלת קבלית, זה לגמרי בריא, לגמרי טוב. הרבה פעמים אנחנו מתאים את עצמנו שאנחנו רעבים, הרגשת הסוף הבא לאדם אחרי שהאוכל ירד מהמעיים העליונות לתחתונות, וזה לוקח כמה דקות מתחילת הסעודה. אז אם האדם מתחיל לאכול והוא אוכל מהר, אז הוא אוכל עוד ועוד ועוד, והוא עדיין מרגיש שהוא לא שובע, והוא אומר, אז הוא צריך איך אומרים? הוא צריך לטעון את עצמו עוד ועוד ועוד. אבל אם הוא אוכל מעט, אז עד שהוא הספיק לאכול עוד, כבר ירד החלק העליון התחתון, ופתאום הוא מרגיש כבר הרגשת סוב המסוימת, ולא יהיה לו צורך לאכול עוד ועוד. אז זה כלל ראשון, האכילה צריכה להיות מועטת, או על כל פנים איטית. זה השלב הראשון. אל תבעלו, השלב השני, אנחנו יודעים שבכל תחום, אתה לא מבחין באותו התחום, עד שלא תכוונן את הפוקוס שלך אליו. למשל, אם אני נותן לכם לעבור כאן ברחוב קינג ג'ורג', ואחרי שאני מסיים את אחרי שאתם עברתם, אני שואל אתכם, תגידו, כמה אחוזים מהחנויות פתוחות עכשיו? שמנו לב שהיו חנויות פתוחות, אבל להגיד לך אחוזים, קשה לנו. אחוזים לא יודעים. למה? אומרת הגמרא, דבר שלא מוטל על האדם לומר אותו, הוא לא זוכר אותו בכלל. הדבר שמוטל על האדם, שהוא שם את תשומת לב שלו עליו, אז הוא זוכר אותו. לכן, כשאנחנו רוצים להתחבר אל הניצוץ הפנימי שבתוך האוכל, כי הוא זה שנותן לנפש את הכוח שלה, אנחנו הרי בכל השיחה מדברים על כוח הגוף שבא באמצעות החיצוניות של האוכל, והכוח הניצוץ הפנימי שבתוך האוכל שנותן לנפש כוח. כדי לזהות את הכוח הניצוץ שיש בתוך האוכל, הניצוץ הפנימי, אנחנו חייבים לחפש אותו. לחפש אותו זה שיהיה לנו כל הזמן בשעה שאנחנו אוכלים את התודעה, אנחנו אמורים לקבל באוכל הזה איזשהו כוח נפשי. עכשיו, ישנה מחשבה שמאוד מפריעה למחשבה החיובית הזאת שמוצצת את הכוח האלוקי, את הניצוץ האלוקי שנותן מזון לנפש. ומה היא? שהאוכל טעים. זה מצחיק, אבל זה פשוט. כשאני שקוע בזה שהאוכל טעים, האוכל טעים זה המולקולות של האוכל, זה לא הניצוץ הפנימי. אני צריך לשחרר את עצמי לפחות קצת מהטעימות של האוכל. ואז הנפש שלי תשאב את הניצוץ שיש בתוך האוכל, ואז אני פתאום יהפוך להיות אדם עם כוחות נפשיים יותר גדולים. אז אם אתם שואלים אותי איך לבצע את זה, שזה לא יהיה רק תיאורטי, הרי אנחנו רוצים לאכול, ואנחנו רוצים גם ליהנות. אז אם אני רוצה לבצע את זה ברובד מעשי, אז אני הייתי אומר לכם, תאכלו מה שאתם רוצים, העיקר שיהיה כשר, תאכלו מה שטעים, אין לי עם זה שום בעיה. אבל שיהיה לכם פעם אחת בשבוע, וכדאי שזה יהיה באחת הסעודות, או בחלק מאחת מהסעודות של שבת, שאתם אוכלים ומשתדלים לא לכוון על העונג והטעימות של המאכל. על פי קבלה, הכוח הכי חזק של הנפש בא כאשר אוכלים את מאכלי שבת. והכוח הכי חזק, כפל כפליים, מקבל את התוקף שלו, כשאוכלים לפחות חלק ממאכלי שבת, בלי לחשוב על זה שהם טעימים. אתם תישארו לגמרי שפויים, ואתם תישארו לגמרי על שתי רגליים. אבל כוחות הנפש שלכם יטענו למשך כל השבוע. יש משמעות לעניין הזה מאוד 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 חזקה. עונג שבת על פי הקבלה מדובר בעונג רוחני ולא עונג הכרס. אבל יש, אנחנו לפעמים מתחברים לעונג הרוחני באמצעות כמה דברים גשמיים. לא נורא, אנחנו רק בני אדם. אבל לפחות שנהיה מודעים לכך שאם הצלחנו לאכול משהו בלי להיות שקועים בתוכו, אני אגיד לכם משהו שהוא לא כל כך בריא, אבל אני יודע שצדיקים היו נוהגים לעשות ככה, וגם הרבי בעצמו, רוב סעודותיו הוא אכל בצורה כזאת. כשהוא היה אוכל, הוא היה קורא ספר. זה הרופאים אומרים שזה לא כל כך בריא. אבל מה הנקודה שעומדת מאחורי זה? שאתה לא תהיה שקוע ב... איך אומרים? במאיים שאתה אוכל ככה כמו שצריך. שיהיה קצת הפחתה. ואז הנפש שלך הופכת להיות נפש חזקה, כי היא מצצה את הניצוץ שיש בתוך המאכל. אז אם אתם לא מסוגלים לעשות את זה בכל האוכל, או שאתם טוענים שאתם רוצים לאכול בריא, אין לי בעיה. אבל שיהיה אחוז כמה רגעים כאלה בתוך האוכל. כשמגיעים לעוגת קרם, או אני לא יודע מה, עוגת קרם, כולה, תתקל באיזה ספר, באיזה תמונות, באיזה משהו, ולא תהיה שקוע כולך בעוגת קרם. יהיה שקוע רק ב-95%. 5% תיתן לנפש. מסכנה, ממש רדומה. באמת, הצדיקים הגדולים, באמת, אחד מהסמלים שלהם היה שהוא כבר, הם לא היו מרגישים, אם יש מלח, אין מלח, יש סוכר, אין סוכר, הם איבדו את הטעם באוכל. זה לא היה מחלה. זה היה בגלל שהם הפנו את כל האפיקים הנפשיים שלהם לתוך הנפש, אז העוצמות של הנפש שלהם הייתה גדולה שאנחנו לא יכולים לתאר ולא יכולים לשער. הנקודה השלישית שמדברת עליה החסידות, הרבי בנו של בעל התניה, כותב את זה בצורה ברורה מאוד, הוא אומר, יש משמעות לכוונה שאתה מכוון בשעה שאתה אוכל. זאת אומרת ככה, מותר לך לאכול הרבה לפי זה. זאת אומרת, זה, אפילו אם תאכל הרבה, אפילו אם תאכל ותהנה ב-100%, אבל שהכוונה שלך תהיה לאיזושהי תועלת מהאוכל הזה. למשל, אדם עכשיו בא לו לאכול שוקולד, כי המצב רוח שלו לא כל כך. אז למה הוא אוכל את השוקולד? הוא מכוון. זה חשוב שנכוון את זה. אני אוכל את זה כדי ששנה את המצב רוח. אני קצת עכשיו בדאון. או בא לי לאכול משהו טוב כדי לשנות את האווירה, או כדי שיהיה לי חשק לעשות משהו, אני הולכת לבשל, וכן הלאה. ברגע שהאדם ייקח את אותם, את אותו הדבר שהוא כבר עושה, ותהיה לו בזה איזושהי כוונה, שהיא טיפ-טיפונת יותר איכותית, מעבר לזה שהקרביים שלי צריכים להיות אליזים, זאת אומרת, שזה יהיה משהו שהוא קצת עם משהו רעיוני, משהו רוחני, זה תירוץ, אבל גם התירוץ הזה שווה משהו. הוא משנה את היכולת הפנימית הנשמתית שלי לשאוב את הניצוץ מתוך המאכל. אז זו נקודה שלישית, הכוונה הטובה בשעה שאני אוכל. שיש משמעות לזה שאני משתדל, שאני רוצה לאכול כדי שיהיה לי כוח, למשל אדם שהוא עובד, פועל, אז הוא אוכל, ונניח אפילו הוא אוכל הרבה, אבל למה אני אוכל? כי אני צריך לעבוד עם הטוריה. למה אני אוכל? בגלל שאחר כך אני נוסע לנסיעה ארוכה, ואני רוצה להיות עסוק במעשה הזה שאני עושה, ולא לרוץ כל פעם לחשוב על האוכל כל הזמן. הדבר הכי מפתיע, אני חושב, שהמחשבה על האוכל, בכדי להצליח להוציא את הניצוץ שבתוכו, לא מתחילה בשעה שאוכלים, היא מתחילה כשקונים את האוכל. והקבלה אומרת עוד יותר, לא כשקונים את האוכל, אלא כשיוצאים לעבודה, כדי להרוויח את הכסף שאיתו נקנה את האוכל. אם המטרה שלך, אני הולך, את חושבת על זה, אתה חושב על זה, אני הולך כדי שיהיה לי כסף, כדי שאני אוכל, כדי שיהיה לי חיים, כדי שאני אוכל לעבוד את השם, כדי שאני אוכל להיות אדם טוב שמועיל לעולם, לסביבה, לחיים, כשאתה תבוא בסופו של דבר לאכול את הפלאפל הזה שאתה קנית, אז הפלאפל הזה ייצאו ממנו הניצוצות בטוב. כי הכסף שבו הוא נקנה כבר היה כסף מזוקח, אז אחר כך כשקנית בו, אז זה נפל עליו גם כן, ומצליח, אתה מצליח להוציא מתוכו את הכוחות הפנימיים. אז יש פה שני שלבים. שלב ראשון זה העבודה, והשלב השני זה ללכת לקניות. כשאתה הולך לקנות את העגבניות ואת המלפפונים שלך, ואת שאר הדברים שאתה רוצה אותם לאכול, כך בחשבון שאתה בעצם רוצה כדי שיהיה לי כוח להיות בריא, לעשות את מה שאני צריך לעשות, אם זה אמא, להיות אמא שמחה לילדים שלי, אם זה אדם ש... וכן הלאה, כל אחד ימצא לעצמו את הדברים החיוביים שבשבילהם הוא רוצה לאכול. כשזו תהיה הכוונה, כשהולכים לעבוד, זה ישנה גם את הכוח שלנו להוציא מהאוכל את העוצמות שבו. כן? אני יכול על כל דבר לצטט לכם את הלשון, אבל הלשון היא עתיקה, היא קדמונית, ואני חושב שזה יכול להלאות, אז בשביל זה אני נמנע מלצטט את המקורות, אבל זה מופיע במקורות גם כן. אנחנו מדברים על עצם זה שהאדם חושב שהוא רוצה שתהיה תועלת מההליכה שלו לעבודה, ואחר כך יש לו את הכוונה בשעה שהוא קונה את האוכל, ואחר כך הכוונה היותר מעשית זה בשעה שהוא אוכל, שזה ייתן לי כוח. עכשיו, הנקודה החמישית, שזה מאוד מעניין, דווקא פה אני כן יקריא את הלשון, כמו שזה מופיע בקבלה, שאוכל לסובע נפשו במיני מאכלים, יהיה מה שיהיה. הדגש הוא על יהיה מה שיהיה. אני לא מתכוון, כמו שאומרים בסין, כל מה שזז. אני מתכוון, יהיה מה שיהיה, שכדי שאתה תצליח להפיק מהמאכל את המירב והמיטב שיש בו בשביל הנפש, אל תהיה שרוף או שרות על מאכל מסוים. תרגיל את עצמך, אולי לאנשים מבוגרים זה קשה, אבל ילדים קטנים, אנחנו תמיד זוכרים מה אמא הייתה אומרת לנו, תאכל, לא אוהב את זה, אני לא אוהב אבוקדו, אני לא... זה מה שיש תאכל. ככה היו אומרים לנו תמיד. זה מה שיש תאכל. אז בעבר, וזה ממש מעניין, בעבר הייתה בעיה פשוט כלכלית. לא היה הרבה מה לאכול, לא היה הרבה מגוון. מכיוון שלא היה הרבה מגוון, אז תתפלו לשמוע, בגלל זה האנשים היו חזקים נפשית. היום יש לך כל כך שפע וכל כך מגוון, אני לא רוצה את זה, אני כן רוצה את זה, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. אני פעם ראיתי בן אדם עומד בסופר, והוא כולו שקוע מה הייתה השאלה ההגותית? 9%, 5%. איפה היה פעם שאלה? זה לא היה נושא לדיון בכלל. אנחנו מוציאים הרבה אנרגיה לפני שאנחנו קונים, ולא על החלק הפנימי של הניצוץ, אלא על החלק החיצוני. אחר כך אנחנו אוכלים, ועוד פעם חושבים רק על החלק החיצוני, ואחר כך אנחנו לא מבינים למה איך אומרים, המשרדים של הפסיכיאטרים והפסיכולוגים והמאמנים והקאונצ'רים ואני מה שאתם רוצים, אלה שלוקחים את הכסף ולא עוזרים לנו, לפעמים, כן, לא כולם, אז למה הם ממלאים, אנחנו ממלאים אותם, למה? זה מתחיל מהאוכל. זה מתחיל מהיחס שלנו לאוכל. ולכן, מי שיש לו ילדים קטנים בבית, שלא יוותר. יש אצלנו בבית, אוכלים הכל. אתה לא תגיד שאתה רוצה רק לחם עם שוקולד. זה יהיה פעם עם חמאה, זה יהיה פעם עם שוקולד, זה יהיה פעם עם גבינה, זה יהיה פעם עם טונה, זה יהיה פעם עם משהו אחר. אבל אתה חייב להתרגל, יהיה מה שיהיה. כשאתה אוכל, יהיה מה שיהיה. זה מה שיש, זה מה שאוכלים, אז האדם מרגיל את עצמו להבין, האוכל זה דלק, כדי שאני אוכל להתקדם הלאה. איך האוכל הוא לא מטרה לכשעצמה, הוא לא חינגה לכשעצמה, הוא אמצעי. החיים שאחרי האוכל הם המטרה. מה שקורה הרבה פעמים שהאוכל הופך להיות מטרה, אוכלים, הולכים, אוכלים, ואז אין חיים, הולכים לישון אחר כך. כי האוכל כל כך עבה וכל כך מעייף, שאנחנו לא עושים חיים אחריו. אנחנו עושים מוות. השינה נקראת אחד מ-60 מן המיטה. אנחנו לא עושים... גם האוכל, כשהוא הופך להיות מטרה, הוא גם כן גורם לאדם, סליחו לי, למות מוקדם יותר. לא רק בגלל המשקל, אלא בגלל מה שהוא אוכל. אין שום בעיה. אני רק מראה כאן שלבים. מי שיעבור את, יעשה את כל השלבים שזה לא קל, הוא הצליח לשאוב הכי הרבה ניצוצות. מי שלא עשה את כל השלבים, הוא לקח. אבל השאלה, באיזה עוצמה? זה כמו שאתה צורף, אתה יכול לקחת חתיכת אשת של כסף, חתיכת כסף, ואתה מכניס אותה לתנור, לפי מידת החום, ככה יצא כסף יותר מזוקק. השאלה אם יש בו סיגים או אין בו סיגים. ככל שאתה תהיה יותר מיומן בשלבים הללו, אז התוצר שאתה תוציא יהיה יותר נקי, יהיה זהב אמיתי, נקי, 100%. זה המודל. אבל הכי חשוב, שכשיגיע שבס, זה לא יהיה שור עם שטריימל על החוף, שיושב ליד צלחת שול ואוכל ועושה מו מו בתוך הצלחת. אז הנקודה החמישית הייתה לאכול מה שיש. על כל פנים, ללמוד להתרגל. עכשיו דבר שהוא קצת מורכב. בקבלה וחסידות ישנם שני מושגים. בכלל, על כל נושא התאווה, לא רק על אוכל, אבל אנחנו מדברים היום על אוכל. יש מושג שנקרא כלי התאווה, ויש מושג שנקרא למלות התאווה. אני הזכרתי את זה ברמז קודם, את ההבדל שביניהם. מה ההבדל בין כלי התאווה למלות התאווה? אני אתן לכם המחשה פשוטה. יש אדם שהוא בא רעב כמו כלב הביתה, אחרי יום עבודה. ממש רעב. באמת, לא אכל, הוא רעב. עכשיו שהוא מגיע הביתה, הוא אומר לאשתו, אני רוצה ככה מנה, גיטה, גיטה, ככה. שיהיה תפודים עם בשר ועם זה וזה, פחות מזה אני לא מוותר. זה נקרא לכלי התאווה. אני באמת רעב עכשיו. מגיע לי לאכול, כמו שאומרים, אני צריך לאכול. אבל החלטתי שכשאני צריך לאכול, אני אוכל. שופרה דה שופרה. זה כלי התאווה. וזה לגיטימי. יש למלות התאווה. אני לא רעב. ואני בכלל, הבטן לא מקרקרת. וגם לא עבדתי קשה. ואין שום סיבה שאני אוכל. אני מגרה את עצמי בכל מיני דברים טעימים, הולך לקונדטוריות עם ריחות טובים, וזה כדי לטעון עוד. לטעון, אני מתכוון, להעמיס עוד. ואם אתם חושבים שאני מדמיין, יש מסעדות כאלה בעולם שאומרות לבן אדם, אתה משלם סכום כסף מסוים גדול, יש כאלה שנוסעים לצרפת, לכל מיני מקומות, רק בשביל זה, עושים טיסה בשביל זה. אחר כך כל הדרך הזו הם בשירותים. אבל הם נוסעים במטרה ללודינג. לטעון. לאכול. וכמה זה יותר. זה לא אכילה בשביל לסבוע. זה אכילה בשביל ליהנות. זה נקרא למלות את האהבה. זה לא אכילה כי אני רעב. רק שאחרי שאני רעב החלטתי לאכול טוב. אני לא רעב. אני בכוח רוצה לאכול. אתם תסלחו לי, אבל ישנם כאלה, רק על הדוגמה אתם יכולים להיגאל, יש כאלה שאוכלים, אוכלים, 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 אתם מתמלאים, מקיים והולכים לאכול עוד. יש כאלה, זה אובססיה של ממש, אבל יש חולים ברמה כזאת גם כן. זה נקרא למלות התאווה בצורה המוחלטת. זה מה שאני בא לשלול במקום ראשון. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. זה מרחיק את האדם מהנפס שלו, וזה מחליש את הנפס שלו פחד, על פי הסוד. מה לגיטימי, סביל? אני רעב מאוד, אכלתי טוב. מה אכלתי? מה שאני אוהב. אבל הייתי רעב. אם זה לא בא בגלל שהייתי רעב, אלא סתם אני טוען על עצמי, וזה קורה בסיום סעודה הרבה פעמים. גמרנו לאכול, אנחנו שבעים, עוד עוגה. עוד אבטיח. עוד. השלב הזה, זה כבר שלב שאתה כבר לא צריך את זה בשביל רעב, אתה צריך את זה בשביל להרגיע איזה נחש שיושב בפנים. והנחש הזה הוא לא נחש ששייך לחלק הנשמתי שלנו, הוא שייך לחלק המאוד מאוד מאוד גס של הגוף שלנו. ולכן אנחנו מעייפים את הנפש באמצעות דברים כאלה. נחשוב פעמיים איפה שאנחנו עושים את זה. אז מה דיברנו על הנושא השישי היה? לא למלות התאווה. זאת אומרת, תאכל, תסבע, אין לי בעיה עם זה, תאכל מה שאתה אוהב אפילו, אבל אל תגיע למצב שעניינך למלא את התאווה. טוב, אל תצחקו. הקבלה כותבת שכדי שהאדם יצליח לברר את האוכל, את הניצוץ הפנימי שיש באוכל, הוא צריך ללעוס את האוכל טוב טוב. גם בגשמיות צריך ללעוס. היום אנחנו יודעים שזה לא רק סיבה רוחנית, סליחה, זה לא רק סיבה בריאותית שאתה לועס את האוכל, אז המעיים מקבלות את המזון יותר, הן עובדות פחות. כן. אלא פשוט, וזה לא רק שבגלל שלועסים הרבה, אז הכל יותר איטי, אז אתה לא בולע כל כך הרבה, כי אתה סבעת לפני שהספקת לבלוע הרבה, אלא יש מטרה בלעיסה לכשעצמה. זאת אומרת, לא רק מסיבות פיזיות, גם מסיבות פנימיות. הניצוץ, כמו שאמרנו קודם, נמצא מאוד עמוק, ככל שאתה לועס יותר חזק, יש יותר כוח, לשאוב אותו, להוציא אותו החוצה. נקודה, זה הנקודה השביעית, ללעוס טוב. כשאנחנו רואים בן אדם, קודם כל הגמרא אומרת, כלל מאוד חשוב בכלל, בכל התחומים של החיים, אל תהי ברכת הדיות קלה בעיניך. כשמישהו שהוא פשוט, הדיוט בתורה זה לא אידיוט של הישראלים, הדיוט זה אדם פשוט. אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. כשבא מישהו שהוא לא סתם אדם מן השורה, נותן לך ברכה, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אולי הברכה שלו היא זו שתתקיים. והכלל הזה של הגמרא יש לו משמעות ישירה על האוכל. בקבלה כתוב שכשאתה רואה בן אדם אוכל ואתה מברך אותו ברכה, ככה מאחל לו איזה איחול תוך כדי שהוא אוכל, אני מכיר על כל פנים שלושה סוגים של ביטויים. יש בתיאבון, יש לבריאות ויש לסובע. הקבלה שוללת על הסף את הברכה לתיאבון. היא טוענת שכשאתה מברך מישהו לתיאבון, לפעמים הברכה הזאת מתקיימת. וזה לרעתו של אותו אחד. וזה כתוב ממש ממש ברור, בקבלה זה כתוב ככה, שלא יאכל לתיאבון, אלא כי אם לסובע נפשו. לסובע נפשו. אז זה דבר שאנחנו יכולים לעזור לאנשים שנמצאים במחיצתנו, ותלמדו גם את אלה שרואים אתכם אוכלים, מברכים אתכם בתיאבון, לבריאות זה יותר טוב. לא יותר טוב, זה גם נשמע יותר טוב. תיאבון זה מין כזה חזיר כזה שבא לאכול. תיאבון, תהיה לך עוד יותר תאווה במה שאתה אוכל. למה? לא חסר לי? יש לי מספיק תאווה. אם זה היה מדובר באיזה אדם שהוא חולך חלילה בחוסר תאבון, אנרקסיה, אז מילא, אבל כשמדובר באדם כערכנו, אני סומך עליכם ועל התאבון שלכם, יש לכם מספיק, בעזרת השם, שמספיק גם לגוף וגם לנפש. סיכמנו, לא בתאבון, בלי הברכה, בלי האיחול הזה של הבתאבון. הנקודה התשיעית, יש כלל מאוד חשוב, אתם בטח יודעים שאדם שהוא רעב, הוא ממהר לכעוס. כן, אז מה הסיבה של הרעב שהוא ממהר לכעוס? מישהו אולי יודע להסביר? האדם זקוק כדי לחיות, כדי שהנפש שלו תהיה בתוך הגוף, הוא זקוק לבערה תמידית. הבערה התמידית עושה אותה בדרך כלל האוכל. כשאין אוכל, הנפש מתחילה קצת לצאת. זה אחרי יום של תענית. אז בגלל זה האדם רוצה להחזיר את הנפש, הוא עושה את זה באמצעות הכעס שמחמם אותו. הכעס מחמם אותו, ועוד פעם יש בעירה שמחזיקה את הנפש בתוך הגוף. אז למשל, השלה הקדוש מזהיר, הוא אומר ביום כיפור, הוא אומר בכל העצומות הללו, תיזהר לו לבוא לכעס, כי אתה בקלות מגיע לשם. עכשיו, אם אנחנו מבינים, זה הכלל. בא צמח צדק, הנכד של בעל התניא, ונותן לנו מחשבה, כוונה מצוינת בשעת האכילה, שהכוונה הזאת תעזור לנו לברר ניצוצות מתוך האוכל ולחזק את הנפש שלנו. אני אוכלת את האוכל הזה כדי שאני לא אהיה בכעס. כי כשאני לא אוכל, הטבע של האדם זה להיות בכעס. בלשון שלו הוא אומר את זה, צדיק, תראו איך, אני אומר את זה ככה בלשון עממית, תראו איך שזה מופיע שם בחצי שורה, צדיק אוכל לסובע נפשו, להמתיק עדינים. לשון כזאת של פעם, להמתיק עדינים. יש בך דינים כשאתה רעב, כשאתה אוכל, אתה ממתיק, אם תכוון שאתה אוכל כדי להירגע, כדי לא לכעוס, זה משהו, זה כוונה מצוינת לבירור הניצוצות הפנימיים שבתוך המאכל. אז נקודה התשיעית מה הייתה? לאכול כדי שלא נכעס. נקודה עשירית. זה, אני אקריא קודם כל את הלשון של הקבלה. צדיק אוכל לסובע נפשו שהוא עניין ייחוד זכר ונקבה. מה אתה רוצה? מה זה שייך? בקבלה, כל אור וכל כלי זה זכר ונקבה. כל משפיע וכל מקבל זה זכר ונקבה. זה בכלל לא קשור לזכר ונקבה גשמיים, איש ואישה, אלא כל תנועה של סיר ומכסה זה זכר ונקבה. זה קיים בכל הבריאה כולה. במילים אחרות, הקבלה דורשת, החסידות טוענת, שכשהאדם אוכל, תתאים את האוכל שלך למצב ולנסיבות. למשל, לפני שאדם הולך לישון, לא טוב שיוכל הרבה. למה? אחת הסיבות, כי כיוון שאז המאיים עובדות כל לילה אליו, והוא קם עייף בבוקר. הכיף הכי גדול זה לאכול הכי הרבה לפני שהולכים לישון. אני אומר, מעבר לזה, אם האדם עכשיו יודע שהוא צריך לעסוק עכשיו במושכלות, הוא צריך להיות ערני בשיעור, מאוחר בלילה, אחרי יום עבודה, אז שיוכל פופקורן. שלא כל כך כבד, מי יודע מה על הראש, לא מעלה עדים מהקיבה אל המוח, לא מעייף, דואג שלא נרדם. אבל האדם חייב להתאים את מה שהוא אוכל ואת הכמות שהוא אוכל לפעולה שהוא צריך לעשות אחר כך. זה נקודה חשובה. אני עובר בשם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב טוען, הוא טוען שמים, מים פשוטים, כמו שהם, הם מגשמים את האדם מאוד 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 ומרחיקים אותו מהניצוץ. צריך להרבב בהם משהו. טוב, אז סגרנו את הנקודה העשירית, לאכול אורות בכלים. זאת אומרת, לאכול עם התאמה למה שאתה צריך לעשות. הנקודה ה-11, כולכם מכירים את החידה של שמשון הגיבור. מאוכל יצא מאכל. זה כבר משהו עמוק יותר. בקבלה כתוב מאוכל, זה הכוונה ממה שאתה אוכל. כשאתה אריה כזה שרוצה לאכול הרבה, מאוכל חייב לצאת מאכל. איזה מאכל צריך לצאת ממה שאתה אוכל? צריך לצאת איזושהי תועלת לעולם של אלוקים. איזשהו רווח. אם זה יהיה רק, ביידיש אומרים, זיך זיך, סלפיש, רק לעצמך, לא עשית שום דבר למען הזולת, המצב לא טוב. אדם שרוצה שמהאוכל ייצאו הניצוצות, הסוד האלוקי אומר שכל הכוחות שאנחנו קיבלנו, כל הכישרונות שאנחנו קיבלנו, כל היכולות שקיבלנו, זה כדי לעשות את העולם של אלוקים יותר יפה. להשפיע על בני אדם, לשנות בדומם, בצומח, בחי, לשנות, לעשות דברים יפים. אם אתה אכלת וביצעת, אז יש כוח במאכל שאכלת לשאוב ניצוצות. לא עשית, הכוח הוא הרבה יותר קטן. צריכה להיות השתדלות, השתדלות, השתדלות ממש, לעשות איזשהו דבר בכוח האכילה למען הכלל. אפילו משהו קטן. הנקודה האחרונה, האוכל נקרא בקבלה תרופה. תרופה, אם משתמשים בה כמו שצריך, במקום הנכון, בזמן הנכון, בעיתוי הנכון, היא יכולה להזניק את האדם לבריאות איתנה. אם משתמשים בה לא כמו שצריך, וזה עיקר הנקודה של החידוש, היא גורמת לאדם חולי. האוכל יכול להעלות את האדם למעלה, אם הוא עושה אותו עם הכוונה הנכונה והסדר הנכון, מביא הרבה כוחות לנפש, אבל אם הוא עושה אותו לא נכון, ובכמות הלא מתאימה, ובסדר הלא נכון, האדם יכול לרדת למטה, מטה, מטה. בסגנון של תורת הקבלה אני אקריא את הלשון. כשאוכל מאכל בכדי שיוכל ללמוד ולהתפלל, שזהו עניין מה שכתוב צדיק אוכל לסוף הנפשו, אז המאכל מוסיף חיות וכוח ועוז באדם. בתיקון. אבל אם אוכל לתאוות נפשו, אזי על ידי האכילה כזאת מוריד המאכל מקליפת נוגה לקליפות עצמיות. וכעניין שאמרו חזל בברכות בדף למד ג' מליק רייסה זינה בישה. כל המחשבות הזרות, כל המעשים המגונים שהיו בעולם מאז ומקדם, באו רק מבטן מלאה. שבן אדם אכל ואחר כך כמו אריה, כמו נמר, עשה כל מיני דברים שלא צריך לעשות. וזה נובע בגלל שלא היה בדיוק הכוונה הנכונה, המינון הנכון, זה תרופה. האוכל זה תרופה. המסקנה היא בסוף, המזללה של זרזיר, הופכים להיות זרזירים, טוקים, ודברים יותר גרועים גם כן. הופכים להיות כל מיני דברים לא טובים, באמצעות. אם האדם שם את עצמו במקום הנכון, ועוד דבר, אני סיימתי את הנקודות, אבל אני רק רוצה לסכם. לפעמים אתה פוגש בני אדם, שאתה אומר להם, אולי תעזרו קצת, אולי תעשו. אנחנו עייפים, 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 עייפים. אנחנו לא מדברים על עייפות שאדם לא ישן שנת אחר הצהריים. עייפים נפשית. אין לנו כוח בקושי לעצמנו. אתה עוד מבקש שאנחנו ניסה בעול עם חברינו? ירוד ירדנו, אני חייב לומר את זה. פעם היית יכול להשתפך, היית יכולה להשתפך לחברה, חבר, לומר, להשתתפות מלאה. היום צריך לשלם על זה 400 שקל, וגם אז מסתכלים על השעון. היום כמעט, כמעט, ולא מוצאים אנשים שיש להם פינה, מקום בלב, למישהו נוסף, עם הכאב שלו, עם הקושי שלו, מילה טובה, להכיל אותו אפילו, אל תיתן לו עצה, מי אמר שאתה יודע לתת עצות, אבל להכיל את המצב שלו, לפעמים ההקשבה עצמה, לא רק לפעמים, ברוב המקרים, היא מרפא. מעטים מאוד האנשים שעוד מסוגלים לכך. תורת החסידות אומרת, זה הכל נובע מחולשה נפשית. אנחנו צריכים כדי לעשות את העולם יפה יותר וטוב יותר, להיות אנשים קצת יותר קשובים, אנשים שמסוגלים להכיל טיפוסים שקשה להם, שלא הולך להם, שלא מסתדר להם, יכולים להכיל אותם. בלי, נו יאללה, מתי יגמור כבר את הטלפון, אין לי זמן בשבילו, וכן הלאה. זה נובע בתנאים האלה שאמרנו. זה נובע מדרכי אכילה, מסגנון אכילה, מצורת אכילה, ומכמות של אכילה, וגם מטיב האוכל בעצמו. ולכן הכלל הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהדור הזה יש לו גם יתרונות, לא רק חסרונות. אני חושב שלא היה מעולם דור שכל כך הייתה לו מודעות לאוכל בריא, כל כך הרבה מדברים על זה, וכל כך הרבה עוסקים בזה. לא היה דור, תסתכלו בתמונות של פעם, פעם, אני לא מתכוון לפני 30 שנה, אני מדבר איתכם בתמונות ככה שהולכים למוזיאונים, תמיד האנשים המכובדים, תראו אותם גדולים, 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 שמנים, 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 שמנים. זה היה הסטייל, לבטות בן אדם חזק, לבטות בן אדם גדול, זה היה צריך להיות אדם שמן. זה היה הסדר, ככה העולם ראה את הדברים. היום העולם רואה את זה אחרת. וכדי לא להיות שמן, האדם צריך גם לאכול בצורה נכונה, בהרגלים נכונים, וכל זה מוכיח שהעולם מבין, אולי לא במילים שאני אומר את זה, אבל ברובד הנשמתי, מה שעומד מאחורי זה, הוא מבין שאנחנו היום צריכים להפסיק כל כך לפתם את הגוף, ולהתחיל לפתם כבר את הנשמה. היא כמהה לאוכל ולמזון. היא זקוקה לחיזוק. וכיוון שכך, זה בא לידי ביטוי בכל מיני תוכניות דיאטה ומנחים מנחות של דיאטה. העיקר שתגיע למסקנה, מה שלא היה אף פעם לעולם, לא היה דבר כזה. כי האדם מרגיש שצריך באיזשהו מקום לסדר לו את האוכל, לסדר לעצמו את ההתקדמות כדי שהנשמה שלו סוף כל סוף תגיע. אני רוצה לספר לכם סיפור, בזה אני אסיים, סיפור על אחד מהמורים שלי בישיבה. הוא כבר לא חי היום, השם שלו היה הרב מנדל פוטרפס. והוא תמיד היה מספר לנו סיפור, ואת החצי השני של הסיפור הוא אף פעם לא סיפר. אחרי פטירתו, מסיפרו לי את החצי השני של הסיפור בסודי סודות, ואני רוצה לשתף אתכם. אחרי שהקומוניסטים עלו לשלטון, והיה ברוסיה, ואי אפשר היה לצאת משם, ורק מי שהיה מבקש בקשה לצאת, גם היו מפטרים אותו מהעבודה. אז היה איזושהי נקודת אור, שמזמן מלחמת עולם הראשונה, היו הרבה פולנים שהגיעו לרוסיה. והם נשארו שם. ורוסיה ופולניה הגיעו לאיזשהו הסכם, שמי שיצליח להוכיח עם ניירת שהוא פולני, אז ייתנו לו לצאת החוצה. ומאז, כל הבתי קברות של פולניה כאילו נפתחו, והצליחו להוציא המון המון דרכונים של אנשים שבכלל לא חיים, ולתעשייה של זיוף מאוד מאוד גדולה וניירת, וכל מיני אישיויות שלא קיימות וכן קיימות, והעבירו לרוסיה כדי שהם יוכלו להוציא את האנשים שהיו סגורים שם, במיוחד יהודים, היה להם מאוד חשוב שהם יוכלו לצאת לשמור תורה ומצוות, כי ברוסיה זה היה קשה. המחר הגדול, כאילו הסוחר הגדול של התחום של הזיופים האלו, שזה היה מצב של פיקוח נפש, זה היה הרב פוטרפס המשפיע בישיבה שעליו אני מספר. הוא היה טיפוס מאוד הרמומי, מאוד מאוד, איך שאומרים היום, תחמן. היה כסף, היה משיג כספים מתחת לאדמה, והיה משיג תעודות מזויפות, מחיה כל מיני פולנים שלא קיימים, עושה כל מיני דברים, העיקר להצליח להוציא אנשים, היו קוראים לזה, יוצאים באשלונים, היו יוצאים ברכבות, מחוץ מרוסיה לפולניה. מה שקרה זה שהממשלה הרוסית התחילה לעלות על זה, היא העריכה ריח של זיוף, ובתוך הבירורים שהוא עשה מאחורי הגב, הוא הגיע לידיעה שהרכבת הזו זה הרכבת האחרונה, אז הוא העמיס את כל מי שהוא רק יכול להעמיס שם, היה לו רשימות מדויקות, וגם הוא, כמו רב חובל, היה האחרון שנשאר, כדי שברכבת האחרונה הוא יתכוון לצאת. מה שקרה זה שהוא מסתכל על הרשימות, והוא בוחן את כל האנשים ככה שנמצאים, הם התאספו כולם ביחד, הוא רואה שכולם נמצאים חוץ מאחד. אז הוא אומר, לא, אני לא ותר על אף יהודי, הוא רץ לקטר, והוציא לו בוכתה של כסף, אמר לו, תחכה פה עוד כמה רגעים, ו... הוא אמר לו, בסדר, 5 דקות על השעון, אחרת זה ייראה מוזר, בפרט שהמשטרה כבר חושדת שיש משהו פה. אז הוא המתין 5 דקות ואותו אחד לא הגיע, אז הרב פוטרפס ויתר על הרכבת, נשאר בתחנה, בגלל שהוא חשב, אולי אותו אחד יבוא ולא ידע מה לעשות, אז שיהיה מי שיגיד לו מה לעשות. הוא נשאר שם, ומשם לקחו אותו ישר לבית הסוהר, וישר לסיביר למעלה מ-20 שנה. ואיפה היה אותו אדם? ברכבת, בקרון הראשון. למה הוא הלך שם? הוא רצה לתפוס מקום טוב, אז הוא לא היה עם כל הקבוצה. הרב פוטרפס מעולם לא אמר לו, לאותו אדם הוא יצא אחרי 20 שנה, מעולם לא אמר לו אף מילה. מעולם לא סיפר את הסיפור הזה אף פעם. אחרי פטירתו המשפחה סיפרה את הסיפור, אבל הוא מעולם לא סיפר את הסיפור הזה אף פעם. ואני חושב לעצמי, אתם יודעים כמה כאב, לפעמים אני רואה אנשים שהם מנסים להחליף גלגל של אוטו, מרימים את האוטו עם הג'ק, ומשהו לא הולך להם, אני רואה אותם... לעומת זאת, אתה יכול לראות בן אדם שהוא אוכל חצץ 20 שנה והוא לא כועס על אף אחד והוא לא מדבר נגד אף אחד, הוא יודע שזה מה שהיה צריך להיות והוא ממשיך הלאה את החיים עם שמחה, מגיע לרבי מלובביץ' והרבי מבטיח לו ה-20 שנה האלה כאילו לא חיית אותם, אתה מקבל עוד 20 שנה נוספות. הוא חי כמעט 90 ומשהו. אחרי סבל של רוסיה, בלי לאכול, בלי חולאים, מכאן עד כאן, הוא חי. זאת אומרת שכאשר בן אדם לומד לאכול נכון, ולא צריך ללכת לסיביר כדי ללמוד לאכול נכון, כן, אני אומר, לא, כשבן אדם לומד לאכול נכון, והנפש שלו היא חזקה, אין לנו מושג כמה עוצמות יש בתוך הנפש שלנו. אנחנו רק צריכים לטפח אותה, רק צריכים לגדל אותה, רק צריכים לתת לה לאכול ולשתות בצורה הנכונה את המאכל הרוחני ואת המשקה הטוב שמגדל אותה, ואז החיים שלנו ייראו אחרת, ואנחנו נהיה בבחינת תופח על מנת להטפיח, לא תופח בגוף, תופח בנפש על מנת להטפיח נפשות של אחרים.